החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן, והיום אני שמח לארח כאן מישהי שטווח הפעילות שלה משתרע בין שתיים מערי המטרופולין שלנו, עם רגל אחת שנמצאת בחיפה ורגל שנייה בתל אביב. שלום לעורכת הדין מיכל הלברשטיין דגני, יו"ר ועדת ערר מחוזית במחוז חיפה ובמחוז תל אביב.
שלום נמרוד, כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי.
בשמחה. לפני שנגיע, את יודעת, לנושאי שיחתנו הרבים, צריך לומר, קודם כל אני באמת אפתח בלשאול אותך מה שלומך בימים הלא פשוטים האלה.
באמת ימים לא פשוטים, כל המדינה עוברת טלטלה מאוד מאוד קשה. בנישה הקטנה שלנו, של מוסדות התכנון, הרוח במפרשים הייתה שאנחנו מפעל חיוני, במיוחד בימים האלה, ואנחנו משתדלים עד כמה שאפשר לשמור על שגרת עבודה, תוך התחשבות כמובן בכל מה שקורה. אני חושב שזה מאוד מחזק, הידיעה שאנחנו ממשיכים להניע את הגלגלים האלה.
שיש משהו שאת יכולה לעשות, בתוך המציאות המטורפת הזו.
נכון, בדיוק.
אז תראי, בעולם מתוקן, היום הייתי מברך אותך במזל טוב, אבל לרגל בעצם מינויך ליושבת ראש ועדת ערר במחוז תל אביב, אחרי 3 שנים במחוז חיפה. רק שבעולם הקצת פחות מתוקן שלנו, בעצם את מתחילה את התפקיד שלך מבלי שבעצם סיימת את התפקיד במחוז חיפה, ואת כרגע מתפקדת כיושבת ראש ועדה בשני מחוזות, נכון? התיאור שלי פה מדויק.
בשלב הזה אני כבר לא שומעת יותר דיונים בחיפה, רק מסיימת לכתוב שם החלטות.
הבנתי, אוקיי, אז בעצם אני מבין שבעצם היה מינוי חדש שאמור היה להחליף אותך, אז הוא מתחיל בתפקידו.
אני אסביר. המעבר הזה סך הכל היה מעבר שהיה בצורה די חלקה. נכון, זה התבסס על ההגעה של יושבי ראש חדשים, גם במחוז תל אביב וגם מחליף או מחליפה עבורי במחוז חיפה. העיכוב במינויים היה מורגש לנו. אני לא בטוחה אם הוא היה מורגש לציבור. אני אסביר. סך הכל עברנו בצורה די חלקה, זאת אומרת, אני שמעתי דיונים בחיפה ממש עד לאחרונה, והתחלתי במקביל לשמוע בתל אביב, כשבחיפה נכנסה בהדרגה מי שתופסת את מקומי, שזו הדר, יושבת ראש המכהנת, לכן המעבר היה מאוד טבעי עבורה להיכנס לתוך העיר חיפה, הוועדה שלה עדיין תחת השגחתה, כל האזורים שעליהם היא יושבה עד עכשיו, ובמקביל בתל אביב עדיין מכהנת יושבת הראש פרט, דוניחי, ואנחנו מקבילות בעצם, אז גם יש תקופת חפיפה עבורי בעיר תל אביב, מהבחינה הזאת שזה דבר שכמעט אף פעם לא קורה, כי בדרך כלל יור עוזב ורק אחרי תקופה מגיע יושב ראש חדש.
No. אז אגב, בדרך כלל בעיר כמו תל אביב, שהיא מאוד גדולה, יש יורית אחת מכהנת, הרי במחוז יש, אם אני לא טועה, יש 7 יושבי ראש, אבל בעיר עצמה כמה מכהנים?
אז היה שינוי בתפיסה בכל רוחבית, בכל ועדות הערר. פעם הייתה חלוקה מאוד דיכוטומית, רישוי והיטל השבחה. ועם הזמן הבינו, ואני מאוד מסכימה עם זה, שדווקא היכולת לראות את הרישוי בא לידי ביטוי, נותן לך תמונת מציאות הרבה, ועומק הרבה יותר טובה לגבי היטלי השבחה. והחיבור בין השניים הוא מאוד מאוד נכון. אז היום אין יותר את ההפרדה הזאת של יושב ראש שעושה רישוי, ויושב ראש שעושה היטלי השבחה. כולנו עושים גם וגם, והחלוקה היא באמת על בסיס הרשויות המקומיות. החריג היחיד שנותר היה החריג של תל אביב, שבאמת עומס הרישוי שם הוא מיוחד, ולכן גם הוא התחלק מבחינת רישוי בין שתי יושבות ראש, אחת עשתה רק רישוי, והשנייה עשתה רישוי ותלי השבחה של, ועוד רשויות מקומיות אחרות. אני עושה, נכנסת לנעליים של מי שעשתה עד עכשיו רק רישוי, אבל אני הולכת לעשות גם תלי השבחה וגם תביעות 197.
זה יהפוך את השיחה שלנו להרבה יותר מעניינת. יש לנו בעצם גם רישוי, גם תלי השבחה וגם תל אביב וגם חיפה.
נכון.
אז דבר ראשון, התחלת להגיד, את מרגישה שכבר התאקלמת במחוז תל אביב, בעיר תל אביב?
זה תמיד תהליך, זה לא קורה בבת אחת, יש שפה לכל עיר, ותפיסה תכנונית לכל עיר, כן. ולוקח זמן...
יש פה עירייה מאוד חזקה גם, נכון? זאת אומרת, עירייה שנהוג להגיד עליה, שהיא מתנהלת יותר טוב מהמדינה בהרבה מאוד מובנים.
יכול להיות, אני לא...
אני לא אומר צודקת או לא צודקת בדיונים, אבל מבחינת הארגון, כן...
נכון, כן. תל אביב מאוד מנוהלת, וגם מרגישים את זה חזק מאוד בתחום התכנון, אגף התכנון מאוד מנוהל, יש צוותים ותיקים, בודקי תוכניות ותיקים, המערך המשפטי שם מלווה אותם, כשהדגש הוא באמת דגש תכנוני כל הזמן, זה מאוד, מאוד מורגש. זה תהליך ללמוד להכיר אותם, למרות שאני חייבת להגיד, אני גדלתי בפרקליטות, הכרתי את פרקליטות תל אביב, ועבדתי הרבה בעיר, אז אני כן מכירה, זה לא זר לי, אבל אין ספק שזה שונה.
כן, אז באמת, אם תוכלי ככה לשים את האצבע חיפה ותל אביב, שתי ערים בעיניי מאוד שונות, אתה יודע, במובנים כמעט פילוסופיים גם מייצגות תפיסות עולם שונות, נכון? תל אביב כזה מאוד הישגית, מאוד, וחיפה יותר, התחושה לפחות יותר רגועה, אבל מה בעצם מבחינתך, בתור מי שדנה, יודעת, בסוגיות התכנוניות או המיסויות, מה בעצם ההבדלים שאת מרגישה בין הערים?
אני חושבת שההבדל המרכזי הוא שתל אביב מאוד מאוד מתוכננת. אם צריך לראות את כל השינוי שעולם התכנון עובר בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על מעבר לתוכניות כוללניות, שמהם נגזרות התוכניות המפורטות לכל אזור בעיר, ומשם נגזרים היתרי הבנייה. כשהשאיפה היא לעבור למצב של ודאות, זאת אומרת שכל מי שמבקש לבצע בנייה בעיר, המצב מאוד ברור לו, מה מותר, מה אסור, איפה יקבל מה. הרמת שיקול הדעת והגמישות, התחומים האפורים, הולכים ומצטמצמים. אתה רואה את זה גם עם ביטול עולם ההקלות, זאת אומרת, תקנות סטייה ניכרת למעשה בוטלו, יש תקופת מעבר עד עוד שנה או משהו כזה, ובאמת המטרה היא ללכת לכיוון של ודאות, ובתל אביב הוודאות היא מאוד מאוד גבוהה. המון בקשות היום עוברות במסלול ירוק, זאת אומרת, אתה מגיע ולא רואה בכלל ועדת משנה, לא רואה כמעט ועדת התנגדויות, הכל הולך חלק. לעומת זאת, חיפה עוד מצויה שלב אחד או שניים אחורה. התוכניות, במיוחד באזורים של התחדשות עירונית, זאת אומרת, דווקא תוכניות חדשות, שבונים שכונות חדשות, מגדלים וכן הלאה, אז הולך שם יפה וחלק יחסית, עם תוכניות עדכניות. בשאר העיר, התוכניות הן מאוד ישנות, כמעט כל בקשה ליתר מלווה בהקלות, רמת הגמישות ושיקול הדעת שנותרו למוסדות התכנון, הם נרחבים, ורמת הוודאות נמוכה יותר, וזה משפיע על כל התכנון, זה משפיע על מי שבא לבנות, ויוצא מנקודת הנחה שיהיה לו יותר קשה, ויקח אולי יותר זמן, וזה משפיע גם על מי שבא לגור ורוצה לשפר דיור או כאלה.
זה משפיע בסופו של דבר גם על ועדות הערר, אני מניח שהרבה יותר, ברגע שאין ודאות, יש הרבה יותר עימותים משפטיים, מניח שיש הרבה יותר הררים, או שלאו דווקא.
נכון, לא, יש, כן. אני לא חושבת שהעניין הוא במספר, אני חושבת שהעניין הוא בסוג העבודה שוועדת הערר נדרשת לעשות. התפיסה של ועדות הערר בעבר הייתה שמאחר והועברו סמכויות לוועדות המקומיות, והוועדות המקומיות הן פוליטיות במהותן, וזה בסדר שזה ככה, כי הן מקדמות אג'נדות של אוכלוסייה שמתגוררת בעיר ורואות את החזון התכנוני שלהן. אז ועדות הערר היו צריכות להשגיח באיזשהו מקום שהדברים נעשים בצורה שוויונית ומתוך מדיניות עקבית, והפעלת שיקול הדעת היא הגיונית ולא מונעת ממניעים נוספים. ובעצם להביא את הראייה הרחבה לתוך התמונה הזו, ובחיפה זה עדיין התפקיד בהרבה מובנים. לעומת זאת בתל אביב, ברגע שהתכנון הוא כל כך ברור וכל כך יציב, אז דווקא הדברים שמגיעים, קודם כל זה תוכניות, הרבה יותר מעבר לתכנון, עוברים מבקשה להיתר לתוכנית, ואנחנו דנים היום בהרבה יותר תוכניות, וזה כבר ראייה שהיא יותר רחבה, מרמת ההיתר, שאחר כך ענווה מאותה תוכנית, אז כל צורת ההסתכלות היא אחרת.
כן. את יודעת, באופן כללי אני חייב להגיד, חיפה עבורי, כמי שמסקר נדלן כבר די הרבה זמן, תמיד הייתה סוג של חידה, זאת אומרת, עיר, לא יודע אם מה שאני אומר פה זה משותף, אם זה הדעה האישית שלי, אני שומע את זה מאוד אנשים, עיר שבסך הכל, כל פעם שאתה מבקר בה, אני באופן אישי, מאוד מרגיש, את יודעת, טוב, כן, עיר יפה, על הר, ירוקה, איזושהי תחושה ביתית, את יודעת, שמסתובב שם בקרמל, או גם באדר, זאת אומרת, משהו מאוד נעים, והיא לא מתרוממת, אנחנו יודעים גם, פחת אוכלוסייה הולכת ונחלשת, זאת אומרת, גם הרבה שנים של הגירה השלילית, צניחה אט-אט במדרג הסוציו-אקונומי וכו'. למרות שאת יודעת, הפוטנציאל שם, זאת אומרת, כמו שאמרתי, הר, קו חוף ארוך, שתי אוניברסיטאות, אחת מהן באמת הכי טובה בהן בישראל, לטכניון, זאת אומרת, יש שם המון תשתית לדברים טובים שיקרו, והם לא קורים. את יודעת, אני לא רוצה להיכנס פה למקום פוליטי, אנחנו גם ערב בחירות. אני גם לא חושב שזה פוליטי, כי האמת היא שזה משהו שקורה כבר לאורך כמה קדנציות של ראשי עיר, אז אני לא חושב שצריך להיכנס למקומות האלה. אבל איך את מסבירה את זה בתור מי שחוותה שם את המערכת, את יודעת, מקרוב?
חיפה היא עיר מדהימה. גם האוכלוסייה של חיפה הוותיקה, יש שם תרבות מאוד מיוחדת, וגם רואים את ההבדלים בין אזורים שונים, בין הדיירים של בת גלים, שזה ממש קהילה לדיירים בקרמל, שזה סוג אחר של גם קהילה, אבל אחרת, ובאמת זו עיר מדהימה, וכל אחת מהשכונות שלה מביאה איכויות יוצאות דופן, זה גם עיר עם המון היסטוריה, אתה מסתובב באזורים של לעיר התחתית, ומאוד יפה שם אזורי בילוי, וכל המושבה הגרמנית, שהיא גם אזור מוכרז של אונסקו, לעיר הזאת יש המון איכויות, כשאנחנו מדברים על כל מה שאתה מציין עכשיו, על ההתפתחות, ולאן העיר הזו הולכת, אז צריך לקחת בחשבון, שעצם הייחוד הזה של חיפה, הופך אותה מאוד מורכבת לתכנון, כי לתכנן את הקרמל עם החשיבות הנופית שלו, ולהרים שם בנייה חדשה, זה מאוד קשה. אתה לא יכול לבנות שם מגדלים בתוך המרקם הזה. אז הכל מלכתחילה מאוד בשליטה, ומאוד תחת איזושהי מסגרת שצריכה לשמור את השקפי הנוף לכל הדיירים. ולכן לקחת שכונות מאוד גדולות ולמחוק אותן ולהקים אותן מחדש, זה דבר שהוא לדעתי בלתי אפשרי בהרבה מאוד מקומות.
אפילו בת גלים, כי סך כל בת גלים
הנה, זו דוגמה טובה.
היא מקסימה, אבל אנחנו מדברים על הרבה בנייני שיקון.
אז הנה, אז עכשיו למשל בבת גלים, יש שתי תוכניות מאוד גדולות לפינוי ובינוי, שעברו וכבר מתחילות להתקדם ממש לרמה של ביצוע. תוכניות מאוד יפות, ששומרות על מרקמיות ועל הרבה על אופי של הסביבה, ודווקא שם זה מקום שהצליח כן להגיע לשלב הבא, ואנחנו נראה את זה בקרוב. אבל כן, חיפה זה עיר שקשה לתכנן אותה. גם הייתה שם בעיה לפני כמה שנים, פתאום היה להם גל עזיבה מאוד גדול. הרבה מהצוותי התכנון הוותיקים עזבו, הגיעו חבר'ה צעירים, יש פחות מי שיכשיר אותם, והעיר בלמידה באיזשהו מקום.
אבל באמת תיארת את הבעיות, את המורכבויות, זה ברור, אבל מה בכל זאת, כאילו בריאה שלך, צריך לקרות, אגב, אנחנו יודעים שכבר קורה, וזה באמת התוכנית המאוד שאפתנית של המדינה, לפנות את בזן, ותכף ייתן איזשהו בוס לעיר, אבל מה צריך לקרות בעיר הזאת כדי שנראה אותה מתחילה לממש את הפוטנציאל? הוא מטורף.
נכון. אני חושבת ששני דברים. דבר ראשון, ברמה התהליכית, כמו שדיברתי, שתל אביב עברה לתכנון וודאות, חיפה חייבת להתקדם בכיוון הזה. ומאוד קשה להם. למשל, תוכנית חטפי 2000, שהיא התוכנית הכוללנית, קבעה איזשהו תהליך לביצוע על מנת לקבוע מה האזורים לשימור, ואיך הם צריכים להיות שמורים, וגם לתקופה של הוצאת היתרים, עד שתהיה אותה תוכנית שימור, או מדיניות שימור. זה היה לפני קרוב לשמונה שנים. ועדיין היום הנושא הזה של מדיניות נמצא בפני בית המשפט, אחרי שוועדות הערר, קודמתי דקלה טל מוסרי והיום אני, אמרנו שהולכים לפי חטא פי 2000, ובכל מה שנמצא במרקם השימור, שזה כמעט כל העיר חיפה, כדי להוציא יותר בנייה, צריך תיק תיעוד ודיון בוועדת השימור. זה מאוד מעכב, אנחנו מודעות לזה, זו החלטה לא קלה לקבל, בגלל המשמעויות שלה, אבל זה הוביל להתקדמות משמעותית בנושא השימורי בעיר, כדי לשחרר את הסיפור הזה, וזה נמצא לדעתי כרת ממש בשלבים האחרונים.
את מדברת על העתירה.
יש עתירה, כן, זה נמצא בשלבים האחרונים של העתירה, ולדעתי הדבר הזה כבר ישחרר מעצור מאוד רציני, שכל בקשה כמעט צריכה להידון בוועדת השימור, זה דבר כבד משקל, זה ישחרר את זה. ודבר שני, אני חושבת שזה גם תהליך שאני רואה שהוא מתחיל לקרות, אבל אני חושבת שאין לו מספיק מעטפת. למה אני מתכוונת? דיברת על זה שזה עיר מאוד סטודנטיאלית. אז חוץ מזה שזה הטכניון, וחוץ מזה שזה אוניברסיטת חיפה, יש שם עוד כמה מוסדות לימוד שונים, שלא יודעת אם כולם מכירים, והרבה מוסדות לימוד צפוניים, שזו עיר המרכז של הסטודנטים שלומדים שם. אני הייתי מאוד רוצה לראות הכוונה של דיור להשכרה ודירות לסטודנטים, שמושכות את הקהילה הצעירה הזאת.
כן.
חיפה עיר מאוד מגניבה.
וגם העיר התחתית מדהימה.
וגם השווקים, גם השווקים, אני לא יודעת אם היית לאחרונה, בכל אזוריה, יש את השוק הטורקי, ויש עוד כמה אזורים, הם ממש נחמדים, הקימו שם משתלה ציבורית כזאת, עם בתי קפה, והעיר השקיע שם, זה ממש אזורים שנעים לטייל בהם, ואני חושבת שיש אטרקטיביות, ורק הנושא הזה של דיור, ובמיוחד של דיור להשכרה, הוא יכול להיות מאוד משמעותי לעיר.
הלוואי, כן. שנראה את העיר הזו באמת עיר חשובה.
נכון.
טוב, בוא נעשה רגע הפסקה קטנה מהאקטואלי, מהמקצועי, כי חלק מהדברים שאני אוהב לעשות פה זה גם להכיר יותר טוב את המתראיינים, את האורחים, בעיקר בפן המקצועי. למרות שאת גם מוזמנת לפתוח צדדים אחרים, אבל זה כמו שכבר ציינת, בעצם יש לך גם עבר בפרקליטות. באופן כללי, אם תוכלי קצת לספר, את יודעת איך התחלת ואיך הגעת לנקודה שבה את נמצאת היום.
אז באמת התחלתי בפרקליטות, הייתי שם גם סטודנטית ואחר כך מתמחה, וכשסיימתי והוסמכתי כעורכת דין, ניגשתי למכרז לחזור לפרקליטות. כמו שאתה יודע, המכרזים במדינה לוקחים זמן.
כן.
ואני אוהבת להיות עסוקה, אוהבת קצב. התחלתי לעבוד במשרד שהיה קיים בזמנו, בשם יגנס טויסטר בירן. משרד שיושבים שני עורכי דין שמבין המומחים והבולטים בתחום, ענת בירן ואופר טויסטר. ועבדתי והתוודתי לתחום הזה של התכנון והבנייה, הוא מאוד עניין אותי. זה תחום שממש, ככל שאתה מעמיק בו יותר, אתה מגלה עד כמה הוא מרתק. זמן קצר אחרי שהגעתי, המשרד התפצל, כל אחד רצה לצאת לדרך עצמאית, ובאמת באותה תקופה גם נסתיימו הליכי המכרז, מי שהייתה אז פרקליטת המחוז, והיום היא המשנה ליועץ המשפטי, לא המשנה, היא היועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי מיארה, התקשרה אליי והודיעה לי יש לי תקן, אני יכולה לחזור לעבוד, ובאמת עבדתי תחתיה כל הזמן שהיא הייתה פרקליטת מחוז, ותחת המחלקה המנהלית, עסקתי בעיקר בייצוג של ועדות ערר וועדות מחוזיות, עם ההתמחות הזו מהיבט של המדינה בתחום התכנון והבנייה.
כן.
כשמיכה גדרון ומיכל גלקין גולן סיימו את הקדנציה שלהם כיושבי ראש, ואני ידעתי שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו, ומי יותר טוב ללמוד מאשר משניהם, פניתי אליהם, דיברתי איתם ככה.
כן, אז הם בעצם פתחו משרד משותף.
נכון.
כן.
ואמרתי להם, קחו אותי. כן. ולשמחתי הם הסכימו, ועבדתי במשרד שלהם, ואחר כך המשכתי עם מיכה עוד שש שנים, לעסוק ממש פן הכי 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 מעמיק שיש של כל סוגיות התכנון והבנייה, ייצוג קבלנים, התנגדויות, כן. תוכניות.
אבל כמו שאנחנו יודעים, שניכם בסוף נמשכתם חזרה לסקטור הציבורי.
נכון, כן. נכון, נכון. אני התפקיד הזה של יושב ראש ועדת הרר תמיד היה נראה לי מאוד מעניין, כי הוא באמת מתכלל גם את ההיבט שבא לי בצורה אינטואיטיבית, שרציתי להיות חלק מהמדינה, מאוד אהבתי את, ייצוג, את התפקיד הזה של ייצוג המדינה תחת הפרקליטות, משהו שהוא מאוד ערכי בעיניי וחשוב. כן. מצד שני, אני חושבת שגם התחום הזה של ייצוג קבלנים, והראייה הפרקטית של התחום, והעמקה בתוך התחום היותר ביצועי של הענף הזה, היה מאוד מעניין.
כן. טוב, תשמעי, זה באמת מעניין, אני חייב להגיד, את יודעת, יש איזושהי מגמה, okay, ככה אומרים בכל אופן, שבשנים האחרונות, ואולי גם עד חלק מהגל הזה, יש יותר נטייה של המדינה, אגב ראינו את זה בסבב המינויים האחרון, של ארבעת היורים החדשים, כולם הגיעו מהשוק הפרטי, ממשרדי עורכי דין פרטיים. פעם הנתח שהגיע מהפרקליטות או מהרשויות המקומיות היה יותר גדול. מסכימה איתי בנקודה הזאת?
זה נכון לגבי סבב המינויים האחרון, אבל הסבב מינויים שהיה לפני כחצי שנה, כן הגיעו מרשויות מקומיות, וכן הגיעו מתוך מינהל התכנון, אז אני לא יודעת להגדיר את זה כבר כמגמה. מה שכן אני יכולה להגיד, שהתפקיד הזה של יושב ראש ועדת הרר הוא תפקיד מאוד מורכב. החוק אומר שמי שיעמוד בראש הוועדה הוא עורך דין שבקי בתחום תכנון והבנייה. ולהיות בקי בתחום תכנון והבנייה זה דבר נורא רחב. אתה קצת אדריכל וקצת מתכנן ערים וקצת גם כפוף לגוף שהוא גוף תכנון. זאת אומרת, אתה מוסד תכנון לכל דבר ועניין, כמו כל מוסד אחר במדינה. אבל יש בך גם היבט שיפוטי, כי חלק מההליכים, במיוחד בהיטלי השבחה, הם ממשיכים לערעור מינהלי. חלק מהערכאה הראשונה בעצם, לא רק גוף תכנון שמקבל איזושהי החלטה ממשלתית כביכול, וזה דורש המון 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 כלים והמון יכולות ומורכבות.
ונקודות מבט שונות.
נכון.
כן? והשאלה היא באמת, כאילו, יורים שמגיעים, את יודעת, מהפרקליטות, יורים שמגיעים ממשרדים פרטיים, שעבדו בעיקר נגיד עם יזמים, כשהם מתיישבים על כיסא יור הוועדה, זה פתאום מוזר, כן? אתה פתאום צריך, לא יודע, למחוק את מי שהיית קודם, שהיית מאוד נאמן לעירייה כזו או אחרת, או למדינה, או למגזר הפרטי, ואתה עכשיו פתאום צריך להיות מעל כל זה. זה תהליך שאני שואל את עצמי, אתה יודע, אני מדבר איתך בפתיחות, עד כמה הוא קורה, עד כמה אתם מצליחים לעשות את זה?
זה קורה באופן מיידי. ברגע שאתה מתיישב על הכיסא הזה, או עומד בעמדה הזו, הראייה שלך הופכת להיות ראייה ציבורית. וברגע שהראייה היא ראייה ציבורית ורוחבית, אז האינטרסים של קבלן זה או אחר, או צורת החשיבה של ועדה מקומית כזו או אחרת, הם אחד מתוך מגוון מאוד רחב של שיקולים. כי בסופו של דבר אנחנו כפופים לחוק, וכמו שאמרתי בהתחלה, אם התפקיד שלנו הוא להגיע למצב של אחידות ושוויון, ולהגיע לאיזשהם כללי אצבע כאלה, ומדיניות והנחיות פנימיות שלפיהם פועלים, אז אני חושבת שאת מאוד מהר מגיעים לפוזיציה הזאת, שאתה לא מושפע באופן מוחלט מענף כזה או אחר, אלא אתה בהכרח רואה את טובת הציבור ואת התמונה הכללית. אני רק יכולה להגיד שבאמת שמי שמגיע מתחום הזה של המדינה, ומכיר את העבודה כמדינה, יש לו, קל לו בהיבטים מסוימים של התפקיד, כי הוא יודע איך לתכלל ראייה של הרבה גורמים, כי אתה מגיע לשופט בסופו של דבר כפרקליט או כמייצג מדינה, אתה יודע את עמדת המשטרה, את עמדת איכות הסביבה, את עמדת משרד הפנים, וכולם ביחד צריכות להתגבש לכדי עמדה אחת, ודווקא מהבחינת ראיית הרוחב הזאת יש לך את זה. מה שאולי יהיה יותר מאתגר, הוא הראייה של מפלס ה-0-0 בהשוואה לגובה מדידת הרחוב, והאם זה 1.2 לפי התקנות האלה, או האם אתה במקלט, ואיפה אתה נמצא.
שזה יותר העבודה של עורכי הדין במגזר הפרטי.
נכון, כן. שרואים כן. ממש גרמושקות, ומכירים עבודה עם אדריכל, על תכנון, על הניואנסים הקטנים האלה, ודרך אגב, גם יודעים כמה שווה כל מטר.
כן.
אז זה גם השפיע, זאת אומרת,
אתה... ואת בעצם עם שני הצדים האלה, לתפקיד.
היה לי המזל. כן.
טוב, נחזור רגע למקצועי, כן, בכל זאת. את יודעת, אנחנו מדברים בנקודת זמן מעניינת, לא, אני, לא, לא תכננתי את זה, אבל ככה יצא ששבוע שעבר, אוקיי, אולי, לפני שבועיים, כן, למי ששומע אותנו, שבוע שעבר פה אצלנו, היה פסק דין סופר מעניין בבית המשפט המחוזי תל אביב. בעצם פסק הדין שנכון לעכשיו קבע איך צריך להתייחס להיטל השבחה במקומות שבהם יש תוכנית לפי סעיף 23, תמ"א 38, עד כמה היא משביחה? האם בהשבחה אנחנו מכלילים את עליית השווי שנגרמה מתמ"א 38 או לא, שזו באמת הייתה נקודה במחלוקת עם החלטות סותרות של שתי ועדות ערר. וניתנה החלטה, אפשר להגיד, פרו מוכרי דירות, נגד עיריית תל אביב, במידה מסוימת, לגבי תוכנית הרובעים, שלא צריך לקזז את ההשפעה של תמ"א 38. טוב, אני מת לי לצאת מהמקום המקצועי הזה שאני בעצמי מתבלבל בו, אבל באמת החלטה שעשתה הרבה רעש, וגם החלטה שבמחלוקת, כאילו צריך להגיד, השופט פה לקח החלטה, גם במידה רבה נגד עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ש...
בדיוק.
לא בדיוק, אוקיי, כי היועצת המשפטית לממשלה הייתה מאוד ברורה לגבי זה שצריך לקזז את השפעת זכויות של תמ"א 38 על השווי במצב הקודם, זאת אומרת, לא להתחשב בהם במצב הקודם, השופט אמר, ככל שאני הבנתי את פסק הדין, לא שצריך לקחת אותם בחשבון, את העליית שווי מתמ"א 38, אוקיי, וזה בעצם הייתה נעולה נקודה המרכזית שבמחלוקת, גם בהחלטות של אותן שתי ועדות, ניתן להם את הקרדיט, החלטה של עורכת הדין סילביה רביד במחוז תל אביב, ובני זלמנוביץ' במחוז ירושלים, וכמובן אנחנו הולכים עוד לשמוע הרבה על העניין הזה, ובמוקדר מאוחר גם לשמוע את דברו של בית המשפט העליון בסוגיה הזו. כרגע בעצם במצב הנתון, שאת מתחילה עכשיו לדון בנושא הזה במחוז תל אביב, בעיר תל אביב, את כרגע זו ההחלטה שלפיה את פועלת.
קודם כל, אני מבחינת שמיעת העררים וסדר שמיעת העררים שקבועים כרגע קדימה פחות או יותר עד חודש מאי, כולל היטלי השבחה בתוכניות הרובעים, אני באופן אישי עוסקת ברובע 4, כרגע קבועים בעיקר דיונים של היתר, כי זה פחות שנוי במחלוקת, גם שנוי במחלוקת, אבל אולי כבר הדרך יותר ברורה וסלולה. אז עד שנגיע לדיון שנצטרך ליישם את החלטת בית המשפט, אי אפשר לדעת לאן דברים ילכו. אני חייבת להגיד שהמחלוקת פה היא מאוד בעייתית בעיניי מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שנוצרה כאן מורכבות בכל מה שנוגע לחיוב מכוח תמ"א 38, לזכויות מכוח תמ"א 38, כי אם אנחנו מסתכלים על התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה, התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, אז דנים באופן מפורש בנושא הזה של זכויות מכוח תמ"א 38. בסעיף 19 אומר שכאשר מבקשים היתר מכוח תמ"א 38, הזכויות האלה פטורות, ויש לזה אינטרס של חיזוק מבנים. וכאשר יש תוכנית מכוח סעיף 23, מבקשים ליישם אותן זכויות, פטורות, ואין על זה מחלוקת. אחר כך הגיע שלב המחר, ויש את פסקי דין כמו הליקרון וצור מעוף וכן הלאה, שאמרו, תמ"א 38 היא כל כך נטולת ודאות, הזכויות הן כל כך מותנות, שגם כשאתה מוכר, אין לך שום דרך לדעת מה הולך לקרות, מה באמת אפשר יהיה או ייושם בפועל, ולכן אמרו, אל תיתן שווי לזכויות האלה. זאת אומרת, כשזה המצב החדש, אתה משווה בין מה היה לפני תמ"א 38 לאחרי תמ"א 38, אתה מוכר נכס, כשחלה כבר תמ"א 38, אתה אומר, אני לא יודע.
כן.
ועכשיו מגיעים לנישה של הנישה, שאומרת, יש לנו תוכנית מכוח סעיף 23, שמממשת את זכויות תמ"א 38, ועכשיו אני מוכר. עכשיו, אתה אומר, הלכו לקראת התושבים ונגד העירייה. מצד אחד, העירייה עשתה כאן חתיכת עבודה. תוכניות הרובעים הן תוכניות פורצות דרך ומדהימות ומשביחות. אני, לתפיסתי, הן משביחות. ומצד שני, אתה בא ואומר, רגע, אבל כל האוכלוסייה במדינת ישראל, לאורך כל השנים, מאז שהתחיל התאמה 38, יודעת, זה איזה דיבור שגור כזה, שזכויות מכוח תאמה 38, לא משלמים עליהם את אל השבחה. עכשיו, ירשת דירה מהסבתא שלך, ואתה רוצה היום למכור אותה, ופתאום היא אומר לך, לא. אם אתה מוכר אותה תחת תוכנית הרובעים, אתה כן חייב, אבל אתה אומר, אבל זה תאמה. אמרנו שזה לא חייב. לא, הגענו את זה, יש ודאות, אתה חייב. אז אינטואיטיבית, הדילמה פה בין העובדה שתל אביב עשתה עבודה מדהימה, שהשביחה לתפיסתי, לבין הדייר או אותו תושב העיר, שיורש דירה ועכשיו צריך לשלם על זכויות שלתפיסת רוב הציבור, הן לא מחייבות בתמ"א 38, זה מורכב.
כן.
ואז מגיעות ההחלטות האלה. והם מטילות משימה על שמי. אחד אומר לו, לך אחורה, ותנטרל את ההשפעה של תמ"א 38.
איך תעשה? אגב, אומרת, אם אני לא אתייחס פה להחלטה של רביד, אני אתייחס כן לחוות דעת של היועצת המשפטית, אומרת לו אפילו משהו יותר מורכב, אומרת לו, תנטרל את ההשפעה של זכויות הבנייה, אל תנטרל את ההשפעה של זה שתמ"א 38 יצרה איזושהי עליית מחיר בשוק. את זה אל תנטרל, רק את הזכויות בנייה. זאת אומרת, זה בכלל...
שאלה כן. מאוד מורכבת.
כן.
שמבחינה שמאית, אני לא שמאית, אני לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, ומה שמאי שיבוא להתמודד עם השאלה הזאת, יוכל לעשות איתה. ואז קח את ההנחיה הזו, ושים אותה בצד, ותקרא את פסק הדין של בית המשפט, שאומר ההפך, במובן שאומר, כן, נכון, יש עלייה כללית במחירי השוק, אבל גם יש עלייה כללית שהיא נובעת מתמ"א 38, ולכן הזכויות האלה הן קיימות, והוא צודק, זה אותם זכויות, זאת אומרת, במראה הפשטני אמרתי, זה אותם זכויות, ולכן תן להן, תן ערך, תן שווי לתמ"א 38 במצב קודם. שוב, זו שאלה מאוד גדולה. האם אתה נותן ממש שווי לזכויות? האם אתה בודק רק שווי שוק? האם המשמעות היא שלתמ"א 38 ב... לא יודעת איפה, בבית שאן, תהיה משמעות אחרת מלתמ"א 38 בתל אביב.
כן.
ועוד אחרי שהוא אמר להם, אל תתייחסו למסמך המדיניות, שזה גם שאלה, איך אתה אומר, מה הייתה רמת הוודאות, ומה הייתה, מה היה הזכויות שהציבור הניח שצריך לתת להם שווי, אם אתה לא מתייחס למסמך המדיניות. זה מעלה המון שאלות, ששוב, הן שאלות שמאיות, ששמאי צריך לתת עליהם מענה. ואני חושבת שיותר מהכל, אני לא יודעת להגיד, יש החלטה מאוד, מאוד יפה ומאוד הגיונית ומנומקת של בית המשפט, שאני יכולה לגמרי להבין אותה. יש החלטה מאוד יפה, ומסר מאוד נכון לדעתי מהיועצת המשפטית לממשלה, לאן, איך היא רואה את הדברים, ובסופו של דבר, מי שיצטרך לתת לזה את הביצוע בפועל הוא שמי.
נכון.
לא יודעת, לא יודעת מה עשו להם, באמת, אני מרחמת עליהם.
צליחו לסבך את זה עד המקסימום. אגב, אבל באמת, תראי, בסוף זה יגיע אלייך, שמי לא שמי, זה יגיע אלייך, אני מניח שבטח שמי בוועדה, אתם תבחנו את זה. ומתחילת הפרקטיקה של הדברים, אוקיי, ונשים אפילו רגע בצד את כל המורכבות המאוד מאוד גדולה, את כיושבת ראש ועדת הרע, אוקיי, שאת מקבלת פסק דין, שהוא כרגע פסק הדין, כן, זאת אומרת, כל הכבוד לוועדות הרע שהיו עד עכשיו, וליועצת משפטית לממשלה, בית משפט נתן פסק דין, זה כרגע מה שאמור לקבוע. את כרגע דנה בתיקים האלה, או שמתוך ידיעה שעוד שנה את מקבלת עוד פסק דין מהעליון, את שמה את זה בהולד?
תראה, זה... הפסק דין הזה לא סיים את התהליך, כי הוא נתן הנחיות לשמי המייעץ, שמצטרפות להנחיות שנתנה סילביה רביד, יושבת ראש ועדת הערר בהחלטה שלה, והוא גם אומר, ככל שהן לא מתנגשות, שתי ההנחיות חיות במקביל, ואני מבחינתי, דבר ראשון רוצה לראות איך השמי יישם את זה, ושהתהליך הזה ייגמר, זאת אומרת, כשפסק הדין הזה יגיע לשורה התחתונה, לשורה השמאית, אז אני חושבת שאפשר כבר להתחיל לדון, כי עד שזה לא יגיע לשם, קשה מאוד יהיה לתת מסגרת לדיון הזה, אני חושבת שזה לא ייקח הרבה זמן, ושנוכל כמה שאתה אומר, באמת להתחיל ליישם את הדברים.
תראי, אנחנו באמת מתקרבים לסיום, כן, כבר עבר פה 3/4 שעה, האמת שאני לא שמתי לב.
וואו, גם אני לא. היה לי מעניין.
כן, לגמרי גם לי. נשאל אותך שאלה שאני שואל, אני חושבת כל מי שמגיע בימים האלה לפודקאסט, לא יודע כמה לאנשים יש תשובות, אבל אני שואל, בכל מקרה. ואיך את רואה, לאן את רואה את הענף שלנו, ענף הבנייה, הולך בשנה הקרובה? עם כל סימני השאלה.
נכון, יש המון סימני שאלה. תראה, אם לפני המלחמה היינו מדברים, הייתי אומרת לך, יש מורכבות בהתחדשות עירונית, ויש מורכבות במצוקת דיור. ואז לקחת את כל המורכבות הזאת שקיימת, והוספת לזה, צריך לבנות מחדש את הצפון, וצריך לבנות מחדש את הדרון, וכרגע אין ידיים בונות, והכל כפו. אז השאלה הזאת היום היא עוד יותר מורכבת, כי המון אתרי בנייה עומדים תקועים, ואתה רואה כמות העבודה, ואני יודעת היום שכל מנהלת תקומה עובדת מאוד מאוד חזק, הכמות השיקום שתצטרך לעשות מבחינת בנייה ותכנון בצפון ובדרום היא מטורפת.
לגמרי.
אז להגיד היום מה אני חושבת שהולך, זה מאוד 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 קשה לומר.
כן.
הדבר היחיד שכן אני חושבת, ואמרתי את זה גם מקודם לגבי חיפה, אבל אני חושבת שזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, זה נושא של דיור להשכרה. אני חושבת שנדלן מניב להשכרה למגורים, זה דבר שהמדינה לא מספיק חושבת על הרווחיות שלו, הרבה מזה זה נושאים מיסויים דווקא, בהסדרה שלו, כי הרבה פעמים עסקאות שאלה של מגורי סטודנטים הופכות להיות רעה חולה, ואני הייתי במיוחד עכשיו שיש כל כך הרבה מחפשי דיור, במצב הזה זה משהו שלדעתי צריך לתת עליו דגש רציני.
טוב, הלוואי שימצאו גם לזה קצת זמן, את יודעת, עם כל האתגרים שעומדים לפנינו, כן, מסכים לחלוטין. טוב, אז מיכל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, שבאת, היה באמת מרתק, אני אפילו אגיד בפתיחות, אני קצת חששתי, כי אמרתי, וואלה, אנחנו יושבת ראש ועדת ערר, יכול להיות פה היום כבד ויבש, ולדעתי זה לא היה, לדעתי זה היה באמת אחלה, ותודה רבה לך.
שתדל להיות כבדה ויבשה בפעם הבאה.
לא, חס וחלילה. ובאמת, אני רוצה גם להודות לכם, המאזינים, כל מי שהקשיב לנו, תודה שהייתם איתנו. תודה גם לרז ואולפני תמוז, שמלווה אותנו פה באמת צורה הכי מקצועית ונעימה שיש. זהו, ונצל את הבמה גם באמת לאחל לשובם של החטופים, ולאחל לכל חיילינו שבחזית שחזרו בשלום, ולהתראות בשבוע הבא.
תודה.